שלום לכם צופים יקרים, אתם איתנו כאן בתוכנית של עולמות נפגשים. שלום לך רב דוקטור מיכאל לייטמן.
שלום לכולם.
שלום לך דוקטור יצחק קוריון, ראש היחידה להנדסת גרעין באוניברסיטת בן גוריון.
שלום.
ואנחנו בסדרה מיוחדת שלנו בין חוכמת הקבלה למדע. אנחנו יודעים שחוכמת הקבלה עוסקת בעצם בכוח אחד ואותו היא חוקרת, וגם הדגשת את זה רב לייטמן בתוכניות הקודמות, שזו גם צריכה להיות נקודת המוצא במחקר שלנו, שצריכים לחקור כוח אחד, וממנו להבין, רק אז נוכל להבין באמת את מה שבאמת קורה במציאות.
כן.
ובנקודה הזאת, גם בפיזיקה עושים כל מיני ניסיונות להגיע לכוח אחד, ורציתי לשאול אותך, יצחק, האם ממש יש תיאוריה של כוח אחד בפיזיקה, או שעוד לא יגיעו לזה?
יש ניסיון של המון שנים, למעשה אפשר להגיד מראשית הפיזיקה אפילו, או לפחות מראשית הפיזיקה המודרנית, לאחד את הכוחות. ויש הצלחות גם. למשל, תופעות האופטיקה, החשמל והמגנטיות, אוחדו כולם ממש בתחילת המאה ה-20. וזה היה סימן מאוד מאוד מבטיח, שאפשר לאחד עוד כוחות, עוד תופעות. איינשטיין עסק בזה המון שנים, ניסה לאחד את הכוחות, ואצלו לא כל כך הצליח. אבל יותר מאוחר, עם קבלת הרעיון של קשר קוונטי בין באטום, דברים כאלה, האיחוד של כוחות המשיך והתפתח, עד כדי שמניחים שכל הכוחות הקיימים בטבע, הם יהיו כוח אחד יחיד מלוכד, שיש לו מקור אחד. הבריאה התחילה למעשה ממבנה פשוט של כוח אחיד מלוכד יחיד, והפיצול הזה הוא נובע מאיזשהו תהליך שהוא לא מוכר לנו. אם אנחנו נכיר את התהליך שפיצל את הכוח הזה, נוכל לעשות את המהלך אחורנית, ולהכיר את הכוח האחד היחיד שהוא למעשה נוצר בבריאה. ובאמת פה גם אני רואה דמיון גדול בין חוכמת הקבלה לפיזיקה, שמנסה לדבר על דבר מורכב כמו היקום כולו, במילה אחת, בנוסחה אחת, בצורה פשוטה.
יש משהו בפיזיקה שדוחף לפתח את התיאוריה הזאת, או לעשות ניסויים בעניין הזה?
מרבית המשאבים שבעולם בונים מאיצים, זה מיועד לכך. מנסים להכיר את הכוחות. אני חושב שכל האנושות, זה לא רק שהפיזיקאי המטורף מחפש להשקיע בדברים כאלה, אלא כל האנושות רוצה להבין את העולם שהיא חיה בה, את המציאות, כמה שיותר טוב. וזה הכוח המניע לשאול את השאלה איך נברא היקום הזה, או בכלל בתוך מה אנחנו חיים. ויכול להיות שחוכמת הקבלה היא תעזור כאן, כי פיזיקאים עוד לא הגיעו למשהו מנוסח היטב.
רב לייטמן, הדחף הזה אצל הפיזיקאים, בכל זאת להגיע לכוח אחד, זה דחף נפשי? זה דחף רצוני.
איזו שאלה. קשה להבדיל. אני זוכר את עצמי שהייתי מאוד נמשך לא ידעתי מה זה ביוקיברנטיקה. כן, שהלכתי לפקולטה לביוקיברנטיקה. זה אז היה, מה ידענו על זה? כן, בפרט שזה היה מדינה סגורה והכל זה ככה באפלה. אבל ידעתי שאני רוצה לגלות מהות החיים, סוד החיים, מאיפה נוצר החיים, ועל ידי זה, על ידי מה בעצם מנוהל. שוב, שאלה בעצם על אותו כוח אחד שמנהל, ומנהל את כל החיים. אבל חשבתי על מדע. ואחר כך רק הגעתי מאכזבה יחסית במדע, לא שבמדע עצמו, אלא באותה רמה ובאותו היכולת שמדע יכול לספק לי. אז התייאשתי קצת, וראיתי שאני צריך לחפש מעל מדע משהו, והגעתי לחוכמת הקבלה. אבל חוכמת הקבלה היא יכולה אז לעזור לפיזיקה, אבל בצורה מאוד מיוחדת. כי הבעיה היא בחוכמת הקבלה לעומת הפיזיקה, שחוכמת הקבלה לא חוקרת תופעות שנמצאות כביכול מחוץ לאדם, אלא חוקרת תופעות שבתוך האדם. ואומרת שהכל תלוי במקבל, בהצופה, ובתכונות הצופה. ואם אנחנו נשנה את התכונות הצופה, אנחנו נשנה את העולם, שהוא רואה, שהוא המקבל, שהוא מגלה. וכל החוכמת הקבלה היא בעצם מין טבלה. עד כמה הצופה משנה את עצמו, ובהתאם לזה מגלה לפניו עולם חדש. וחוץ מזה, שצופה שמשנה את עצמו, הוא מגלה את העולם החדש כל פעם, בהתאם לתכונות שלו. לפי חוק השתוות הצורה בינו, בין תכונות שלו, לבין משהו שמחוץ לו. אבל הוא מגלה מה שמחוץ לו בתוך עצמו. כי אין משהו מחוץ לאדם. שאדם היא מערכת הסגורה, שהוא מתאר לעצמו, האדם, את הדומם, כל היקום נגיד, כן, וצומח, וחי, ומדבר, כל הטבע. הוא מתאר שכאילו שנמצאת מחוץ לו, אבל נמצא בתוכו.
התפיסה הזאת של בתוך האדם, אם אנחנו מדברים על הכוחות שיש לנו בטבע, הכוח האלקטרומגנטי, הקוונטי, כמו שציין יצחק, ונגיד כוח הגרביטציה, איך אפשר לנסח את הכוחות האלה שהם, שהם שייכים לאדם או מתוך האדם?
זה רצון לקבל. חוכמת הקבלה היא משתמשת במנחים מאוד פשוטים. רצון לקבל, רצון להשפיע. אותו כוח שגם חוכמת הקבלה וגם הפיזיקה רוצה לגלות, זה אותו כוח המנהל את הכל. שהוא הפועל, כן? שהוא עשה את המפץ הגדול, והוא מפתח את החומר, וחומר הולך ומתפתח ומתרחב, אז מהו אותו הכוח, ה-X הזה? אז אנחנו קוראים לו כוח המשפיע.
אני רוצה לשאול כך, אתה אומר שיש פה צופה שהכל תלוי בו. כלומר, אני צופה, אני לא פיזיקאי סתם, אני צופה.
כן.
עכשיו, ברגע שאני צופה, פה ההבדל, אני חושב, הוא עצום בין המדע איכשהו כרגע מנוסח לבין משהו שאפשר לפתח מכאן הלאה. כי אם אני הצופה, ולמעשה דרך השינוי בי, אני אפתח למעשה את התפיסה שלי המתאימה לראות מה באמת אני צריך לחקור, אז זה עבודה אחרת אפילו מתחילת בסיס המושגים. יכול להיות שאני מסתכל על מושג, למשל, פשוט של צפיפות של חומר, בצורה לא נכונה, כי אני מסתכל על זה בצורה, במשקפיים לא נכונות. אז אולי יש פה מה לעזור לנו.
לעזור כן, אבל זה לא שזה לא נכון. אלא פשוט אנחנו חוקרים אותן תופעות, רק אני חוקר אותן בהתאם לתכונות האדם. ואתם את התכונות האדם משאירים כמו שהם, ובלי לשנות אותם, כי כולם הם אגואיסטים, כולם הם צופים בצורה אחת, ואתם צופים מה מתרחש כביכול מול האדם. ואני אומר שהכל מתרחש בתוך האדם, בהתאם לתכונות שלו. זאת אומרת, איפה נגמרת פיזיקה המודרנית אפילו, קוונטית וסופר והכל, אחרי זה רק מתחילה חוכמת הקבלה. כי אתם חוקרים דברים שהם ללא לקבל בחשבון תכונת האדם. שכל מה שיש באדם זה כאילו... אתם לא מכניסים את זה בנוסחה. ומה שאתם צופים זה בעצם מה שקורה.
זה באמת מוביל אותי לנושא חשוב נוסף, למעשה הקוונטים, הפיזיקה המודרנית, ההבדל, קרה כאן הבדל, לא יודע אם זה בתפיסה כלפי פנים או כלפי חוץ, אבל קרה כאן הבדל באיזשהו שלב בפיזיקה, שפתאום הרשינו לעצמנו, אני אגיד את זה בצורה כזאת, כפיזיקאי, אתה מרשה לעצמך להכניס את האקראיות לתוך התכונות. פתאום מניחים שהמפץ הגדול הוא הגיע מאיזשהו מבנה של פוטנציאל אקראי לגמרי, ובמקרה נחת לאיזשהו מצב שזה היקום שמתפתח כאן. והאקראיות נכנסת בהרבה הרבה תיאורים, בהרבה מתמטיקה אפילו. עכשיו אני שואל, אם יש לזה בכלל תפקיד לאקראיות?
הכל הפך להיות למונחים של הסתברות.
כן, לא, הסתברות ואקראיות זה, יש בזה בכל זאת הבדל. כי חוכמת הקבלה לא, לא משתמשת במונחים האלו, כי אין כאן סטטיסטיקה, יש כאן משהו מאוד מוגדר בכוחות שפועלים בתוך הרצון, שרצון הוא החומר, אנחנו לגמרי לגמרי מסתייגים מכל החומר דומם צומח חי מדבר שבעולם שלנו, אנחנו מקבלים תכונות אחרות של היקום, כן? שזה תכונות של הרצון. מה שאנחנו מקבלים מלכתחילה, אנחנו לא מדברים על שום דבר שאנחנו מגלים בתוך חמישה חושים שלנו. זה בשבילנו כאילו לא קיים, אנחנו לא חוכרים את זה, לא מדברים. על זה אנחנו, משאירים לפיזיקה. כן, כי זה, אלה אנחנו מתחילים מכוח הרצון, שרק הוא קיים במציאות, וכוח הרצון הזה הוא תלוי בנו, בתוך, באדם. ואם אדם משנה את הכוח הרצון שלו, שהשינוי שלו הוא עד כמה שהוא לעצמו, או עד כמה שהוא מחוץ לו, שאדם, אם הוא יהיה בעל אפשרות גם כן לעבוד בצורה שהכל מושך לעצמו, ויכול גם כן הכל לדחות מעצמו לטובת הזולת, שמקבל בחשבון את הזולת, שפעם כביכול כוח המשיכה נמצא בתוך האדם, ופעם כוח המשיכה נמצא בתוך גוף זר. אז אנחנו בהתאם לזה יכולים להבין איך בכלל היקום שלנו, החומר שלנו, ובכלל איך אנחנו מתנהגים, וגם כן אנחנו יכולים מתוך זה להבין את הכוחות שפועלים אחרי החומר. כי מה שאנחנו מגלים, שבחומר באמת, כמו שאנחנו מגלים שבחומר קיימים שתי כוחות פלוס ומינוס, ומתוך שני הכוחות האלה, סך הכל בהצטברות ביניהם, ביחסים ביניהם, נבנה כל המערכת הכללית של היקום, דומם, צומח, חי, בני אדם, זה סך הכל הצטברות של אלקטרונים, פרוטונים, נגיד. כן? אז אנחנו יכולים לשאוף לכבר לכוחות האלה במידה האנושית של האדם. שאיפה כוח השני שבאנו? כוח המשיכה הזה בסדר, אנחנו יכולים להגיד עליו משהו, אבל מאיפה כוח ההשפעה, התחייה? אין לנו את זה. אין, זה חומר ואנטי חומר, איפה, אנחנו לא בדיוק מבינים איך להגיע אליו. ולכן אנחנו לא יכולים לחקור את המציאות בצורה השלמה.
מלימוד חוכמת הקבלה אני שם לב שאנחנו לומדים, כמו ההגדרה של חוכמת הקבלה, שזה חוקים קבועים ומוחלטים. ואין כן. הרבה מקום לטייל בשכל.
לא, היא חוכמה יחסית פשוטה.
זהו. עכשיו...
הרצון והכל תלוי ברצון.
אז מאוד מאוד, זאת אומרת, התבניות הן מאוד מאוד, על זה, לא יודע, מוגבלות או קבועות.
כן.
ואין הרבה אפשרות לזוז. כן. עכשיו, הפיזיקה אחרי שהיא יצאה כבר לאיינשטיין ולפני, וכל הנושא של הקוונטים, כאילו התחילו לתאר לעצמם מודלים יותר מתקדמים של המציאות, גלים ולא רק חלקיקים כמו חלקיקים כדוריים. זאת אומרת, וזה דווקא מקדם את תפיסת האדם, שאולי לראות אולי מציאות אחרת ממה שאנחנו נמצאים בה. וחוכמת הקבלה איכשהו היא כאילו, הצורת הלימוד היא משאירה אותנו בקופסה המוגבלת שלנו.
לא, זה לא כך. אני אגיד לכם מה כאן השוני. הפיזיקה מגלה תופעות שבתוך האדם, שנמצא תחת השפעת הכוח הקבלה בלבד. ולכן, כל התופעות האלה שהאדם מגלה, הם מתרחשים בו. בתוך השכל של האדם, בתוך תפיסת האדם. ויוצא שאתה יכול לגלות אלף אלפי תופעות ונראים לחיים כל כך רחבות ועשירות, מגוונות למיניהם, אבל סך הכל זה מתרחש בתוך האדם ברצון לקבל בכוח המשיכה שלו בלבד. ולא לקבל בחשבון כוח התחייה שאין בו בעצם. הוא לא יכול לדחות מעצמו תענוגים. הוא לא יכול. ולכן יש בו רק טבע אחד, טבע אגואיסטי. אז תופעות שבטבע אגואיסטית, זה מה שאתה בודק. שאתה בודק אותם בגובה של היחסים בין בני אדם, אז זה פסיכולוגיה. שאתה בודק אותם ביחסים בין חלקים החיים, אז זה הזואולוגיה או ביולוגיה, גנטיקה וכן הלאה. שאתה יורד ל... חומרים למיניהם, זה כימיה, שאתה עובד, או יורד לחלקיקים, או גושים הגדולים, הקטנים, כן, בדרגת הדומם. כן? זה פיזיקה. אז כך אתה חילקת את המציאות, לפי התפיסתך, לנוכחותך, לכמה רמות, אבל סך הכל אתה בודק, חוקר, מה ש... איך אתה מרגיש את החומר, בתוך הרצון הלאה, לקבל של האדם, בלי לחקור אותו בצורה השלמה.
המונחים של קביעות, אקראיות, השתנות...
אין דבר כזה בטבע. זה מחוסר התפיסה שלנו. זה מחוסר היכולת שלנו לחקור ולראות את כל התמונה בצורה שלמה. אין בטבע, מלכתחילה, מבחינת הלוגית בכלל, אין דבר כזה של הצטברות הדברים ולא, והקריות, ואין
כאילו. אבל זה מוסיף יופי כזה, זה כאילו מעשיר הרבה מאוד אפשרויות, הרבה מאוד
צורות. זה לא מדע טהור, כמו שאתה היית רוצה לראות. אתה היית רוצה להיות חוקים אוניברסליים. אתה רוצה לראות איזה משהו, נוסחה אחת שהיא כוללת כל המציאות. ואז אתה מוסיף לנוסחה הזאת איזה נתונים נוספים כל פעם, ואז מתוך נוסחה אחת אתה פותח אותה ליתר נוסחאות, בכל מיני רמות, בכל מיני דרגות.
ואין מקום להסתברות בתוך הנוסחה הזאת?
לא. איך יכול להיות הסתברות בטבע? הסתברות זה משהו הלא ידוע. כלפי מי?
יש דבר כזה, יש לפעמים מין הנחה כזאת, שיכול להיות שדברים יתפזרו באיזושהי צורה. אני זורק חלקיקים לאיזשהו כיוון, הם לא מגיעים בדיוק לאן שאני צריך, אלא נוצר לי מין ענן כזה מסביב לנקודה.
אז מי כאן הלא יודע?
בסדר, זה אני מבין, אבל השאלה היא כזאת, אני רוצה להוסיף לכאן עוד מושג, וזה מושג הסיבתיות. הפיזיקה מאוד מאוד מדגישה שבלי סיבתיות אי אפשר לעשות מדע.
כן.
ומצד שני, משאירה את החופש לאקראיות.
לספונטניות. שוב, אני יודע, הלא נודע, הלא ידוע, נותן לנו מקום להשלים אותו על ידי כאלו פרמטרים כמו סיבתיות, אקראיות, אבל זה רק מפני שאנחנו לא יודעים. אבל לא כך בטבע, אלא אנחנו, בני אדם, לא יודעים.
מה יעזור לנו לדעת יותר טוב, לא רק לחקור, גם להתנסח, אני חושב. זה לא רק עניין של מה אני מודד, אלא איך אני רוצה לראות את הטבע ואיך לנסח את הדברים בהתאם למה ש... נגיד, אני קורא את הטבע כאיש מדע.
כן.
עכשיו, אני חושב שזה לא רק עניין של ראייה מה אני רואה, אלא איך אני מתנסח. Mm-hmm. איך אני כותב את הנוסחה בהתאם למה שראיתי. מה יעזור שהתפיסה הזאת תתחיל להתקרב למשהו אמיתי יותר?
מה זה יעזור? אבל מה זה מדע הטהור? עד כמה שאני אהיה מנוטרל מסיבות ותוצאות ממה שאני חוקר, שאני אהיה אובייקטיבי, שאני כביכול לא נמצא בתוצאות של אותה הנוסחה, שאני לא מביא איתי יחד איזה מין שגיאות, סטיות במה שאני צופה. נכון? Okay. זה בכל העבודה שלנו עם החומר, אנחנו רוצים להיות כמה שיותר ניטרלים.
האקראיות, היכולת של האדם להתעסק באקראיות, היא לא איזושהי דווקא יכולת מפותחת שבתוך האדם, שהיא לא מגבילה משהו רק...
לא, למה? אני לא מבין. מה אתם כל כך
כי זה יכול, כי זה מאפשר לי להניח דברים שאולי אני עוד לא יודע אותם, ועל ידי זה להתקרב למשהו שלא ידעתי לפני, ועכשיו אני אולי ידע על זה.
יכול להיות שזה איכשהו משלים עד לא ידע,
כן, זה מקרב אותי ללא ידוע, בדיוק.
אבל אתה בזה צריך בכל זאת לא לעלות על הגובה איזה, ולא לחשוב שכל הנוסחאות האלה שמדברות על יכול להיות, על הצטברויות,
כן.
על הקריות.
אוקיי.
אתה לא צריך לשבח אותם. אתה צריך תמיד לדעת שזה מתוך, שזה בא דווקא מתוך החוסר תפיסה. כי אם הייתי תופס תמונה שלמה, לא היו לי כאלה נתונים בנוסחאות.
אבל כרגע זה כן עוזר לי. זאת אומרת, לנסות להתקדם.
נכון. אוקיי. נכון. בינתיים, ודאי. אבל שוב, היחס אליהם צריך להיות שלילי. כי בשביל מה לכל הדברים האלה, כמו שיצחק אומר, אני זורק את הדברים האלה ואיכשהו שהם מתפזרים. אז איכשהו, אני הייתי רוצה לדעת מראש איך שהם מתפזרים, ובאיזו צורה לזרוק אותם, שסיבה ותוצאה ונוסחה.
לא יודעים, לא יודעים.
זאת אומרת שיש כאן תמיד איזה מין כוח באמצע, שהוא נכנס ולא ידוע לנו, הפרמטר הזה עדיין חסר לנו. אנחנו אפילו לא יודעים מי הוא, מה חסר, אתה מבין? זאת הבעיה שלנו בפיזיקה. שברוב המקרים בפיזיקה המודרנית אנחנו מרגישים שיש לנו איזשהו חוסר תפיסה, שיש משהו שבין זה לזה יש איזשהו כתם לבן, ששם משהו לא מסתדר ולא יודעים, כאילו שאני בלי משקפיים ואני משתדל ומשתדל לראות אותך ומי ומה למה זה דומה ולא יכול. כזאת הרגשה, נכון?
כן.
ולכן מאוד מצפים שאיכשהו זה ייפטר, אבל כבר הרבה שנים
אני רוצה
צריך להגיד שזה ממש הרבה שנים אתם...
כן, אבל יש דבר אחד, כן, איך להגיד, מטופל בצורה מאוד מעניינת ולא כל כך ככה מעופלת, זה נושא האיזון בטבע. עוד מניוטון אנחנו יודעים כמה היה מאמץ לתאר איזון בטבע, ואפשר לחלק לשניים את האיזון. יש איזון סטטי, ששום דבר לא זז, אז לא מתפתח כלום, אז נשאר אותו דבר. פחות מעניין. יש את האיזון הדינמי, האיזון הסטציונרי אפילו קוראים לזה, שזה אפילו בתוך האטום, או אם אנחנו נסתכל על לוויין שמקיף את כדור הארץ, אז איך הוא לא נופל? יש כוחות שפועלים, כן. דחייה ומשיכה, והוא כן, לא כן. נופל, הוא מסתובב, אבל יש לו איזושהי דינמיקה, הוא לא עומד במקום.
כן.
מה שהפיזיקה מגלה, ואפילו יש תיאוריות שעוד לא הוכחו, אבל רוצים להאמין שזה כך, שאין דבר כזה איזון שנשאר כל הזמן כמו שהוא, אלא אפילו הפרוטון שנחשב היציב.
האיזון המשתנה.
כן, שהוא קורס בסוף. כל איזון בטבע בסוף
לא,
קורס.
לא, נופל, הוא כאילו יוצא מאיזון.
מתפרק.
כן.
אז מה הסיבה לכך? למה אנחנו מניחים דבר כזה, אם יש טעם להניח דבר כזה, ששום דבר לא קיים יציב לגמרי בטבע?
נכון, כי יש, אם לטבע ישנה מטרה הסופית, שהמטרה היא נמצאת בהרמוניה השלמה. האיזון שלנו הוא מביא למוות ולא להרמוניה. הוא הביא
מובן.
למשהו שזה מוצק, שזה משהו שלא משתנה. זה משהו שזה ההפך מהתפתחות. זה שאם אתה נכנס לאיזשהו נקודת האיזון, נגיד אם כוח צנטריפוגלי הוא שווה לכוח המשיכה, כן?
כן.
אז זהו, אתה כבר לא יכול לרדת ממסלול הזה לכדור. זאת אומרת, זה נקודת המוות. זה נקודה הפוכה מאותו האיזון שאנחנו רוצים להגיע אליו.
אז הטבע דוחף אותנו לחוסר מוות, לחיים?
לחוסר איזון. טבע דוחף אותנו תמיד לחוסר איזון, שאנחנו נתפתח כל פעם לאיזון חדש, וכל פעם לאיזון חדש, ועוד ועוד ועוד. שאנחנו נעלה לאורביטה הזאת, למסלול, עוד יותר גבוה, ועוד יותר גבוה, ועוד יותר גבוה, ונלמד איך אנחנו יכולים לעלות בין המסלולים האלו, כי כל מסלול זה כוח מוות, זה מקום המוות, כי אתה, והייתי אומר ככה, שאתה צריך כוח אדיר לצאת מהאיזון הזה, כי זה בעצם, להיות באיזון זה הכי נוח. ואז אתה, יש כאילו כוח השמירה שלא נותן לך לצאת, שזה כמו, כמו בטון טוב, תופס אותך ככה. אתה צריך לתת הרבה יותר כוח
כדי
להוציא אותו.
זה נקרא מצב אדיש אפילו.
כן.
בפיזיקה, בשפה של הפיזיקה, קוראים לזה מצב אדיש. ואני שמעתי שאתה אומר, אדישות זה דבר הכי רע.
כן. ואז אתה לומד איך לעבור מרמה לרמה של המסלולים האלו, אתה לומד בעצם איך לגדול. ובסופו של דבר אתה מגיע על ידי זה שאתה יוצא ועוד יוצא ועוד יוצא מהמסלול למסלולים יותר ויותר ויותר גדולים, אתה רוכש מזה חוכמה חדשה, איך להיות נגד האיזון הבולם אותך, ואיך להגיע למצב שהוא כל הזמן בעלייה מהאיזון הזה הממית אותך, ועל ידי זה אתה רוכש קשר עם הכוח שעוזר לך לעלות מרמה לרמה, ממסלול למסלול. אתה רוכש קשר עם הכוח הזה, שכוח התחייה, כן? שבסופו של דבר אתה מתחיל להגיע למצב שאתה נמצא תחת שליטתו ולא תחת שליטת הכוח המשיכה.
נשמע מצוין.
אתה כאילו עובר ממסלולים סביב כדור הארץ למסלולים שהם הופכים להיות סביב איזשהו מקום חדש.
איזה השלכות יש לזה בצורה שבה נראים החיים שלנו? זאת אומרת, כאילו, מה, אנחנו צריכים לחפש, זה כביכול היציבות שאנחנו משיגים משלילית.
לא, 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 לא. הבעיה היא שכל ההתפתחות שלנו היא הייתה תחת התפתחות הכוח המשיכה, ועכשיו אתה לעבור ממסלול למסלול, אתה עובר להתפתחות תחת כוח התחייה, במקום משיכה. זאת אומרת, אתה לגמרי, אתה הופך כאן, אתה נכנס לאבולוציה חדשה. אתה נכנס להתפתחות החדש. שכל הפסיכולוגיה שלך, כל התפיסה שהייתה קודם בנויה על כוח המשיכה, עכשיו היא הופכת להיות בנויה על כוח התחייה. ואתה מתכנת את גם הרגשות וגם עיבוד הרגשות, היינו המוח, אתה מתכנת אותם בצורה הפוכה.
אז איך היית מגדיר את האיזון החדש הזה?
עולם הפוך ראיתי. ממש כך. אנטי פיזיקה. או פיזיקה של אנטי עולם הפוך.
אנטי עולם אולי.
כן.
אז מה זה? המצב החדש הוא נקרא מאוזן? הוא לא נקרא מאוזן?
הוא עובד לפי החוקים משלו הפוכים. כמו באגדה של קרול, כן?
מהחוקים ההפוכים כן. של הפיזיקה הנוכחית, שבע חוקים המאזנים.
זה בארץ הפלאות. כן, ככה זה.
מעניין מאוד.
אז זאת אומרת, העולם שלנו עכשיו הוא בכוונה יוצא מהאיזון שבו הוא נמצא עכשיו.
הוא אחד מהביטים של המציאות האמיתית. ואנחנו צריכים כדי להגיע לאמת, שמדע מאוד מחפש את זה, אז אנחנו צריכים גם כן חלק השני.
אז אם אנחנו נסכם את התוכנית שלנו ככה, מתוך חוקי הפיזיקה נלמד, תמיד אנחנו רוצים ללמוד משהו על האדם, אז בוא נאמר שהאדם הוא כאילו עכשיו נפלט מהמסלול שלו, מאותו לוויין, ועכשיו הוא צריך להתאפס לאיזשהו מסלול אחר.
כן.
אבל אתה אומר גם במרכז צריכים... כובד אחר, במקום אחר כן, בכלל, בחוקים כן, אחרים. כן.
מה שחסר לפיזיקאים, זה כמו שהם מדברים על אותו צופה, כן? שהוא לקבל שאותו צופה, בו אנחנו נתחיל להגדיר אותו, נתחיל לחלק אותו לחתיכות, כן? את התפיסה שלו, את ההרגשה שלו, את ההפרעות שלו בתוך המחקר, עד כמה שהוא מכניס את עצמו, זאת אומרת, חלק הפסיכולוגי שבו, ואז בהתאם לזה נכניס אותו כמשתנה, הצופה המשתנה, החוקר המשתנה, וניקח בחשבון את השינויים שבו כלפי הנוסחאות שלנו.
תודה רבה לך, רב דוקטור מיכאל לייטמן. תודה רבה לך, יצחק, ראש היחידה להנדסת גרעין באוניברסיטת בן גוריון. ונתראה בתוכנית הבאה שלנו של עולמות נפגשים. שלום ולהתראות.
להתראות.